היי, אתם מאזינים ומאזינות למיינד דיזיין, תוכנית העוסקת בכוחות הפסיכולוגיים המשפיעים על ההחלטות וההתנהגות שלנו. פרק אירחנו את אליאב אלאלוף. אליאב הוא מומחה לשיווק וסטורי טלינג, מרצה, סופר ויועץ שליווה יותר מ-100 מותגים מובילים בארץ ובעולם. אליאב מחבר רבי המחר למה כדאי להיות לטובת הקריש, ומה למדו החברות המצליחות בעולם מסרטי המאפיה, ולאחרונה פרסם את ספרו השלישי, להיות פלסטלינה בעולם של ברגים. אליאב הוא מסוג המרואיינים שאפשר פשוט לפתוח מיקרופון ולתת להם לספר סיפורים. זה אחד הפרקים הכי ארוכים שהקלטנו, כי יצא לנו כמעט שעה של שיחה, כי אליאב חלק איתנו כל כך הרבה ידע וחוכמה שפשוט לא ידענו איפה לעצור. דיברנו על מדוע דווקא דברים שנתפסים כלא הגיוניים, הם בעצם הגיוניים מאוד. למדנו מהי חדשנות פסיכולוגית, מהו עיקרון ההכבדה, איך טימברלנד נהפכו ממותג של חקלאים למותג של ראפרים קשוחים, מה הוביל הדרמה סביב האריזה של שוקולד השחר ועוד המון סיפורים מרתקים. נעבור רגע לדקה של מוזיקת פתיחה ומשם נקפוץ ישר אל הרעיון המלא. שיהיה בכיף והאזנה נעימה. היי, אני תום.
ואני רואי.
ואתם מאזינים למיינד דיזיין. זו תוכנית בה נבקר מאחורי הקלעים ונחשוף את הכוחות הפסיכולוגיים הסמויים המשפיעים על ההחלטות וההתנהגות שלנו.
בכל פרק נבחר אפקט פסיכולוגי מעניין אחר, כמו הוכחות חברתיות, שנאת הפסד, אפקט האיגון, ועוד המון אפקטים מיוחדים אחרים.
אז רגע נציג את עצמנו. קוראים לי תום אבן, אני מעצב חוויית משתמש שאוהב מאוד פסיכולוגיה. אני מנחה סדנאות ליישום תובנות התנהגותיות, מלווה ומייעץ לסטארט-אפים, ומרצה לייצור ממשקים דיגיטליים בשנקר.
ואני רועי בן דור כהן, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ואני מנחה תהליכי חשיבה יצירתית. הקמתי את Q-Behavior Thinking, שזו חברת מחקר וייעוץ בתחום של תובנות התנהגותיות.
אם אתם רוצים להבין טוב יותר את המוטיבציות וההטיות מאחורי קבלת ההחלטות של המשתמשים שלכם, אז הגעתם למקום הנכון. מוזמנים לצאת איתנו למסע, יהיה כיף.
יש לי רעיון לשאלת פתיחה. מה גורם לפתיחה להיות טובה?
מה גורם לפתיחה להיות חזקה? בעיניי, אחד הדברים שהוא סופר משמעותיים זה לייצר על ההתחלה מתח. קוראים לזה הוק, יש לזה הרבה שמות, אבל בבסיס זה אומר שאני חייב לדעת מה קורה בהמשך. למשל, אם אתה מספר לי סיפור על רמי לוי, כן? אז רמי לוי, דרך אחת להציג את רמי לוי זה להשתמש בנרטיב של סינדרלה. אתה אומר, השנה עשינו 7 מיליארד שקל הכנסות. אבל זה לא תמיד היה ככה. כשהתחלתי, העבודה הראשונה שלי הייתה מפעיל מריצות עבור עיריית ירושלים. הייתי ילד בן 14, זרקו אותי מבית ספר, בגלל הפרעת קשב וריכוז, חשבו שאני מטומטם, ופשוט הובלתי כאילו מריצות מלאות בחומרי בנייה וכולי, עבור פועלים. אז אתה אומר, רגע, איך בנם שמפעיל מריצות מגיע למצב שהוא מיליארדר? אני חייב לשמוע את הסיפור הזה, זה סיפור שאני חייב לשמוע. אז יצרת שם את הקטע הזה שאני חייב להקשיב. עכשיו שרוב הסיפורים לא מעניינים אותנו, למה? כי האנשים עסוקים בעצמם. עכשיו, גם אנחנו עסוקים בעצמנו, כן? גם השומע עסוק בעצמו, כן? כולנו עסוקים בעצמנו. כמובן שאתם לא, אבל אנשים רגילים כן. אבל אז הנקודה שלנו שאם הסיפור עוסק בקהל, הוא מעניין. כי הוא עוסק במי שחשוב באמת בעולם הזה, נכון? איך אנחנו ממחישים את זה? למשל, אני יכול לספר לכם סיפור על זה שכל יום שישי הייתי הולך לסבתא שלי, בתור ילד קטן. והייתי רץ במדרגות לפני ההורים שלי, כן, ופותח את הדלת, ורץ שמאל על המטבח, ורץ לסבתא שלי ומחבק אותה, והיא הייתה בדיוק מבשלת תמיד הארוחה, והייתה נותן לי לטעום מהסיר. כן, כזה הייתי מקבל יחס מועדף. ואז הייתה מגיעה דודה שלי, והייתה צובעת לי בחיים ומחיבה לי. עכשיו, תעצרו רגע ותחשבו. מי רץ במדרגות? אני או אתם?
אני דמיינתי את עצמי. לפעמים אותי, לפעמים אותך.
כן. את מי חיבקתם? סבתא שלי או סבתא שלכם?
שלי.
כן? מי צבד לכם בחיים? דודה שלי או שלכם? עכשיו, אתה מבין? אנחנו רואים את העולם דרכנו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לתקשר עם הקהל, אנחנו חייבים לייצר תוכן שיכול להתחבר אליו. לפני שנים עבדתי עם איזושהי אוניברסיטה אמריקאית, והייתה שם תוכנית שהיינו צריכים לקדם. הצעתי אסטרטגיה, הדיקן לא קיבל אותה, ואז הוא ביקש פגישה. ונפגשנו, וכמובן הוא נכנס לחדר, וכולם מחכים לו בהוד והדר, וכאילו הדמות המרכזית באוניברסיטה, כאילו, ואז אני אומר לו, אני רוצה שתסביר לי, למה אני צריך לקנות את התוכנית הזאת? כן, זו תוכנית שעוסקת בפסיכולוגיה רוחנית, תואר שני. מה זה נותן לי? אז הוא מתחיל לספר לי סיפור שלם, אני אומר לו, תשמע, זה לא עובד ככה, תן לי את זה בכמה מילים. אז הוא אומר, expanded consciousness. אמרתי לו, יפה מאוד, כאילו, הרחבת תודעה.
נשמע טוב.
כן. אמרתי לו, אוקיי, עכשיו הנה דף, הנה עיפרון, בוא תצייר את זה. הוא אומר לי, אני לא יכול לצייר את זה. אמרתי לו, אם אתה לא יכול לצייר את זה, הם לא ידעו לקנות את זה. אז הוא אומר לי, אתה אומר שאי אפשר למכור את זה? אמרתי לו, לא, אבל את הצמד מילים הזה קשה יותר למכור. כי אני לא יכול לדמיין אותו. אז הוא אומר לי, מה עושים? אמרתי לו, תסביר לי, מה נותן לי expanded consciousness? ואז הוא עוד פעם מתחיל להסביר. אמרתי לו, לא, בכמה מילים. אז הוא אומר לי, it makes you happy. אמרתי לו, מצוין. Can you draw happy? הוא אומר לי, yes. אמרתי לו, זהו, אז את זה אני יודע למכור. והעניין שלנו, הרבה פעמים אנחנו מסתבכים. אנחנו מחפשים מילים מתוחכמות, אנחנו רוצים להראות לאנשים כמה אנחנו חכמים ונבונים ויודעים לשחרר את המקום הזה. אנשים שפוגשים אותנו, הם פוגשים אותנו כשהם נורא נורא עסוקים, הם נורא טרודים, אין להם כוח. תחשוב כמה מודעות אתה רואה, והשאלה הראשונה שהולך לך ראש זה, מה זה? מה זה? אתה לא מבין את המודעה בכלל. עכשיו יושבים שם אנשים שהם סופר מתוחכמים וחושבים שיש שם איזה גג מגניב כזה, ואתה לא מבין בכלל מה אתה רואה. כן? אז שיהיה פשוט, שאנשים ישר הבינו מה הם רואים, שישר יתחברו לזה.
תגיד אליאב, מה זה בעצם סטורי טלינג?
מה זה סטורי טלינג? סטורי טלינג בקצרה זה לקחת מבנה של סיפור, כן? ליצור באמצעותו חיבור רגשי לקהל מטרה, כדי לשנות לו אמונה או התנהגות. זהו. עכשיו, אם אין חיבור רגשי, זה לא עובד. היגיון לא משכנע אותי, ההפך. כשאתה שומע, אנשים אומרים לך, כן, אבל, כן, אבל, כן, אבל, מה זה אומר? אין חיבור רגשי. ואז האוטומט שלנו זה לפסול. כן, שאנשים, שאתה מספר סיפור, ואנשים אומרים לך, וואלה, גם לי זה קרה. אני מבין אותך. כן, הם מסתכלים, אז אתה יודע שיש חיבור רגשי, ומשהו שם עובר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר לפעמים, אם אתה עכשיו מציג שני מוצרים, באתר מחירות באינטרנט, ואחד אני לא כותב כמעט שום דבר, ובשני כותב מלא מלא מידע, לפעמים זה עם הרבה מאוד מידע, הוא מפעיל לי מנגנון אנליטי במוח, ואז אתה לא קונה אותו. כי אתה אומר, רגע, זה הגיוני, זה לא הגיוני, כן אבל, כן אבל, כן אבל. וכשאתה משאיר את זה עם מעט מאוד מלל, כן, אתה אומר, יואו, בא לי, בא לי. עכשיו, יש לכם ילדים קטנים?
יש שניים.
עוד חודש. אז ילדים שהם מגיעים לגיל שנה וחצי, הם מתחילים לסתובב בבית, ונכון, להצביע על דברים, ולא, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. עכשיו, תשאל אותה, אותו או אותה, למה את רוצה את זה? הם לא יודעים להסביר, נכון? הם לא יודעים, הם יודעים מה הם רוצים. עכשיו, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אבל לוקח הרבה מאוד זמן לפתח את היכולת להסביר למה אנחנו רוצים את זה. זה אומר שבהרבה מאוד מקרים אין בכלל טעם לשאול. לא רק ילדים קטנים, גם מבוגרים. כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים בהרבה מאוד סיטואציות. כן, העבודה שלנו, בתור אנשי שיווק, מנהלי מוצר וכו', זה להבין לבד מהסיטואציה, למה אנשים רוצים את מה שהם רוצים. יש תפיסה מאוד פופולרית בשנים האחרונות, שנקראת Jobs to be done, מאוד מאוד חביבה למנהלי מוצר. כן? ולמה היא חביבה? כי היא שמה את המוצר במרכז, ואנחנו פתאום מבינים כמה אנחנו צריכים להבין למה אנשים משתמשים. כי יש את הדוגמה הפופולרית של קלייטון קריסטנסן על המילקשק, כן? שהוא עשה את זה עבור מקדונלדס, ובהתחלה הוא לא סיפר שזה מקדונלדס, אבל אחרי זה הם כוח הצבנו אותו, שהם לא ישמו את המסקנות שלו, ואז הוא כאילו חשף שזה הם, כאילו, כל כך הרגיזו אותו. וזה סיפור מקסים, כי אתה אומר, כאילו, זה מילקשק בסך הכל, מה הסיפור? אבל העניין של מילקשק של הבוקר, של 7 בבוקר, ומילקשק של אחרי צהריים, זה לא אותו מוצר. והנטייה שלנו כל הזמן היא למצע הדברים. כן, הקטע של העובד הממוצע, הלקוח הממוצע, נכון, המוצר הממוצע.
המכנה המשותף.
כזה, עכשיו, אתה אומר, תגיד לי, למה בעידן של ביג דאטה, של אלגוריתמים, של AI, אתה רוצה להשמיד מידע? כי זה מה שממוצע עושה. אתה משמיד מידע. למה אתה עושה את זה? עכשיו, במיוחד, המנהלי מוצר, זה הכי מפריע להם. כי, תחשוב על משרד, כן? משרד זה לא מוצר אחד, משרד זה כמה מוצרים, נכון? כי יש אנשים שבאים לפעמים אני עושה עבודה שהיא עבודה שמצריכה הרבה מאוד ריכוז. הם מכירים את המתודולוגיה של פול גרם? פול גרם זה המייסד של Y Combinator. אז מה שהוא שם לב, הוא שם לב שיש לו שני סוגי עבודה, עבודה קונספטואלית ועבודה טיפולית. עכשיו, מה זה עבודה טיפולית? שאתה מטפל יש לך תודוליסט עם 37 משימות. כן, אז מה שהוא עושה, הוא היה עושה בשעות היום את כל העבודה הטיפולית, הולך הביתה, אוכל ארוחת ערב במשפחה שלו, מקלח את הילדים וכו', ואז שהילדים הולכים לישון, הוא היה יושב ועושה את העבודה הקונספטואלית, את העבודה שמצריכה חשיבה עמוקה, את השלוש שעות של שקט, שאתה קורא, חוקר, בודק, ממציא דברים וכו'.
אני מכיר את זה כזמן מנהל או זמן יוצר. עוד דרך...
אותו דבר, כן, אותו דבר, אבל זו אותה פונקציה, כן? עכשיו, חלק מהעבודה שלנו היא כזאתי, וחלק היא כזאתי. עכשיו, אתה לא יכול לבנות משרד לממוצע של זה, וזה מה שכולנו עושים, פחות או יותר במינון שונה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה אזור שאני יכול להיות מנהל, ואזור שאני יכול להיות יוצר. עכשיו, איך אני יכול להחליט מראש איזה מינון? אני לא צריך. כן, אנשים לא טיפשים, הם יודעים כמה זמן הם עושים מה. תן להם משרד שיש בהם גם אזור כזה וגם אזור כזה. אזור של ספרייה שהוא שקט מוחלט, ואזור שהוא מסיבת קוקטייל, שאני יכול לפגוש אנשים, לפגוש לקוחות, לפגוש קולגות, לדבר על דברים, בייסיקלי לעשות רעש, כן, אינטראקציה אנושית. ואז אני אבחר לבד. איפה אני רוצה לבלות את רוב הזמן שלי, ואיך. עכשיו, בן אדם שהוא רווק ויש לו שקט בבית, יעשה את העבודת ספרייה של בבית. וכשהוא יבוא למשרד, הוא יעשה את העבודה של הרעש. יש אנשים שזה הפוך אצלהם, שהבית שלהם נורא נורא רועש, והם מגיעים למשרד, הם צריכים את השקט. תן לאנשים לבד להחליט, אבל תן להם את האפשרות, תן להם את הסביבה.
אתה יודע שקודם שדיברת על שמשהו צריך להיות מאוד פשוט, ושאנחנו מדמיינים את עצמנו דרך הסיפור שמספרים לנו, אז אני כל מיני מסתכל על הפוסטר הזה שיש על הבניין ממול, זה פרסומת לנעליים, הוא הכי פשוט בעולם, פשוט רואים נעליים ענקיות בלבן, רואים שמישהו נועל אותם, אבל לא כל כך רואים מי הבן אדם, ולא כתוב כלום.
כן, כתוב השם של המותג.
יש השם של המותג, כן, שכולנו מכירים אותו. וזה עוזר לי לדמיין את עצמי נועל את הנעליים האלו.
יכול להיות, אני לא יודע, אם אתה אוהב את הפרסומת הזאת, אני... הקטע שאני אגיד לך מה, של אחד היתרונות של פרסומת כזאת, כן, שזה פרסומת סטטית על שלט חוצות, וזה זה שאני יודע שזה עלה הרבה כסף.
נכון.
זה הערך הכי גדול שלה.
זה מה שקרה עם כל חברות הייטק שהנפיקו, ששמו פרסומות ברחבי העיר, ואמרו בעצם, יש לנו הרבה כסף.
עכשיו, זה נגיד בחברות הייטק, זה לא עוזר לי. במותגי צריכה זה כן עוזר לי.
למה?
במותגי צריכה זה חשוב לי מאוד, שאני יודע שאתה רציני. כי אם אתה עכשיו מבזבז מיליוני שקלים על שלטי חוצות, אני יודע שאתה לא מרוויח את זה מיד. זה אומר שאתה פה לטווח הארוך. זה אומר שאתה משקיע במוניטין שלך, זה אומר שאני יקנה מוצר והוא יארס, אתה לא תמהר לזלזל בי או להגיד לי, אין מה לעשות, ככה זה. לעומת, נגיד, אם אני קונה עכשיו נעליים באלי אקספרס, ואתה יודע, מי בכלל מכר לי אותם, אין לי מושג. כאילו, זה לא מותג, זה לא whatever. בעולם של גיוס להייטק, זה כנראה לא נכון היה לעשות את מה שהם עשו. אני חושב שקודם כל, לעשות, להשתמש רק במדיה אחת, זה בוודאי לא אפקטיבי. הדבר הנכון הוא להשתמש בריבוי מדיות, זאת אומרת, המחקרים מדברים על לפחות שלושה סוגי מדיה במקביל, רצוי חמישה, ולכל מדיה יש לה יתרונות שלה. היתרונות אבל בגדול של מדיית המונים, זה שהמדיה משודרת לכולם. עכשיו, אנשים שלא מבינים בפסיכולוגיה או פרסום וכולי, עדיין יש להם אינטואיציה, והאינטואיציה אומרת להם, בלי שהם מבינים, שוב, הם מרגישים את זה, שאם אתה מפרסם את אותו מסר לכולם, המוניטין שלך חשוב לך. כן? נגיד, אחד הדברים שמאפיינים נוכלים, זה שהם עושים לך פרסום מתורגת. נכון? בכל כאילו, בוא תתעשר, כן, 80 אלף שקל פסיבי, נכון? כל הסיפורים האלה. זה כמעט תמיד דברים שנורא נורא מתורגתים. זה דברים שחוזרים עליך ועולמים בך וריטרגטינג. הדברים האלה לא יכולים להתקיים בעולם של שילוט חוצות. זה לא מחזיק. כי אתה לא יכול להחזיק את זה, זה לא עובד. אז עכשיו, בלי להבין את זה, אנחנו מרגישים את זה. זה קטע אינטואיטיבי. עכשיו, שים לב שנגיד בפרסום דיגיטלי, כן, פייסבוק או גוגל, אני לא רואה הבדל בין פרסומת של $1,000 ופרסומת של $100,000. מבחינתי זה נראה אותו דבר. עכשיו, אם תחשוב שגוגל או פייסבוק היו כותבים במודעה, כמה כסף יש בתקציב פרסום? על איזה משמעות אדירה? כי הייתי יודע שאני יכול לסמוך על החברה הזאת. אתה אומר, רגע, הם מוציאים $1,000,000 על מודעות עכשיו? וואו, וואו. הם רציניים.
הם פה להישאר.
כן. זה לא איזה צ'וקומוקו שעכשיו עושה לי איזה קומבינה. כן, עכשיו, אנחנו, וכל זה קורה בצורה שהיא לא מודעת. אבל אנחנו מרגישים את זה. זה מסוג הדברים שאתה אומר, כן, וואלה, לא ידעתי את זה, אבל הרגשתי את זה. כאילו, לא ידעתי לשים לזה מילים, אבל זה נכון, זה, תמיד הרגשתי את זה. לא שמחתי על כל החברה האלה. ועל אלה כן. עכשיו, אתה רואה את השלט, אתה רואה שלט כזה של, השלט של איילון כזה, השלטים האלה, של שלטי הענק האלה שעולים $400,000 לחודש. אתה אומר, אוקיי, מי שמפרסם שם, הוא חברה רצינית, by definition. כן? לא, אתה לא יכול לפרסם סתם ככה משהו, כי זה לא, זה לא מש, כאילו, בגלל שזה לא משתלם, זה משתלם לפרסם. עכשיו, וזה עיקרון שהוא מאוד מעניין בשיווק, שדברים שהם לא הגיוניים, בגלל שהם לא הגיוניים, הם מאוד הגיוניים. כי דברים שהם לא יעילים, הם הרבה פעמים אפקטיביים. כן, ואני אסביר. מה ההבדל בין יעילות לאפקטיביות? בעברית זה נשמע אותו דבר כזה, אבל זה לא. יעילות זה כשאתה יוצא לדייט, ואתה משלם על הבת זוג, ואתה משלם עם קופון. מאוד מאוד יעיל. כלכלית. רומנטית, לא אפקטיבי. אני לא תרצה לדייט שני, כי אתה קמצן. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שתחשוב שאתה קונה עכשיו למבורגיני. עכשיו, כולם יודעים שלמבורגיני עולה 3,000,000 שקל, כולם יודעים שלמבורגיני זה אוטו לא יעיל, כאילו, מה זה נותן לי? לאיפה ניסע בארץ הזאת? הכל פקקים, והכבישים לא טובים, ומי צריך כזה אוטו, ואין מקום למטען, וזה לא נוח, וזה רק שני אנשים, וכו' וכו'. כל הסיבות האלה הופכות את המוצר הזה למאוד מאוד אפקטיבי. כי אם אתה יודע שזה לא הגיוני להוציא 3,000,000 שקל על למבורגיני, ומישהו עושה את זה, סימן שהוא ממש ממש עשיר. כל פעם שאתה מייצר התנהגות שהיא לא רציונלית, שאתה אומר, זה לא הגיוני לעשות את זה, כאילו זה בניגוד האינטרס שלי, אז דווקא זה עובד. כן? כך דוגמה, כאילו, קלאסית שעושים בה המון המון שימוש, וזה כמות מוגבלת. כן? מוגבל 3 יחידות ללקוח. עשיתי את זה בזמנו עם מותג שנקרא נוטרילון. תחליף מזון לתינוקות, כמו סימילאק, ועשינו שינוי במודעה.
שבעצם הגבלתם את כמות היחידות שאפשר לקנות.
כן, עכשיו, זה היה שם כאילו קופון של 20%. עכשיו, קופון 20% זה מצוין, כי הוא משאיר לך גם מרג'ין לעבוד איתו, זה רווחי. אבל הלקוחות מקבלים הנחה. והורידו את הקופון 18 אנשים. עכשיו, כשמורידים 18 אנשים, אתה בא לך למות. אתה אומר, אוקיי, כי עדיף שהיה אפס, כי אתה חושב שבעיה טכנית. אבל כשמורידים 18 אנשים, אתה אומר, איזה אפס אני, או, פספסתי לגמרי. וחזרנו לשולחן הסרטוט, אמרנו, מה ניתן 50% הנחה? אז זה כבר לא רווחי. בוא נעשה איזה טריק חמוד, אמרנו, אוקיי, בואי נקביל יחידות למשתתף, נוסיף כאילו מקום לאימייל, ונקביל ל3 יחידות למשתתף. עכשיו, בפועל לא הייתה הגבלה. אבל הלקוחות לא ידעו את זה. הם כן הגיבו לזה מעולה, כי קודם כל הורידו 2,000 אנשים את הקופון הזה, זה 1, ו-2, חלק גדול מהאנשים זייפו אימיילים. זאת אומרת, הם הוסיפו אימיילים, אימייל אישי, אימייל של עבודה, זה, פתחו אימייל בהוטמייל פתאום, וכל מיני כאלה. ואז ראית כאילו שאותו בן אדם עם 3 אימיילים, אתה ישר מזהה את זה, כי זה ברצף כזה גם, אז אתה מבין שזה עבד. עכשיו, העניין של זה, זה עובד כשאנשים מאמינים שבאמת יש מגבלה. ואם הם מאמינים, זה אומר שהם מבצע טוב.
שיש מחסור.
כן, זה אומר או שיש מחסור, או שאתה לא מרוויח, ובגלל זה אתה מגביל. עכשיו, העניין הוא שאתה יודע, צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, כי זה בקלות יכול לראות גם מניפולציה. כן, נגיד שאתה, בעולם התיירות, הם כבר עשו אביוז לכל מיני טריקים, ואתה כבר לא מאמין להם. אתה אומר, כן, 25 אנשים מסתכלים על החדר הזה במלון עכשיו.
כן, בטח.
ואז אתה עושה רפרש, ואתה אומר, 42 אנשים.
רגע, אני אעצור אותך, כי אתה פשוט, זה מדהים לראות, אני כמו שאני פותח סוגריים, אז הוא עובר מסיפור לסיפור, אז אני רגע, זאת אומרת, גם הנושא של המחסור הזה, יש פרק של סקארסיטי, שהוא פרק...
נראה לי מספר 7.
משהו כזה, וגם הדברים שדיברת עליהם קודם, אז שווה להכיר מכיר את נכון עיקרון ההכבדה שדיברת עליו, וסיגנלינג, שזה שני דברים שככה...
כן, עיקרון ההכבדה זה אמוץ זהבי, זואולוג ישראלי, בהתחלה שהוא הציג את זה מאוד זלזלו בתיאוריה, ופתאום מסתכל, אתה מסתכל על הטבע, ואתה מבין שיש מלא דברים שהם לא הגיוניים. כאילו, למה הדלגן קופץ לגובה במקום לרוץ יותר מהר? כן, למה הטווס עם הזנב הכי גדול מקבל את הזוכה בטווסית וכו'. ואז אתה מבין שיש שם עניין של סיגנלינג, כן, שאתה מעוטט. עכשיו, זה עובד חזק מאוד בעולמות של מותגי הוקרה, למשל.
וגם בעולמות של ארסים.
ארסים?
שרשר זה משהו כבד, מכוניות שעושות הרבה רעש, דברים גדולים.
יש עניין של, בזמנו, סיפור מאוד יפה, על הרלם. כמה דברים שקרו בהרלם, למשל, אתם בטח מכירים את המותג שנקרא טימברלנד.
בטח.
איך טימברלנד הפך ממוצר של נעליים לחקלאים, למותג שהוא היפ-הופ? איך זה קרה? אז בתחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, הייתה מגפה בארצות הברית שנקרא קרק. כאילו, הקטע של הקרק זה סם מאוד ממכר. למה הוא מאוד ממכר? לוקחים כאילו קוקאין עם הפקת סודה לשתייה וכו', ושם את זה במיקרוגל, ואז אנשים מדליקים את זה, כאילו זה ויילס כאלה, מבחינות קטנות, וההיי הראשון הוא מאוד מאוד חזק. עכשיו העניין הוא שאי אפשר לשכפל אותו בחיים. זה אף פעם לא חוזר להיות עוד פעם אותו דבר. בניגוד להרבה סמים אחרים, אתה לא יכול לשחזר את ההיי הזה. והם מנסים, ומנסים, ומנסים, וזה אף פעם לא מגיע לזה. ואתה יודע שאפשר, ואתה לא מגיע. עכשיו, הקטע של המגיפה הזאת, זה תפס ממש חזק, זה היה סם מאוד מאוד זול, מאוד חזק, ופשוט אזורים שלמים בארצות הברית נהרסו בגלל זה. עכשיו, הסם הזה, הוא גם היה הפעם הראשונה של כנופיות רחוב היה דרך להתפרנס. כן, כי נגיד מוויד, אתה לא יכול לעשות אותו הרבה כסף, אבל מקרק אפשר לעשות המון כסף. ופתאום כל הכנופיות רחוב שהיו, הם הפכו להיות עסק. ואז המנהיג של הכנופיה הפך להיות הבוס. עכשיו, כדי להראות לצעירים ששווה להישאר בעסק ולא לנטוש, כי הוא הרי שילם להם שכר מינימום. אז למה שישארו? אז הוא קנה שרשרות גדולות כאלה, ועכשיו זה כמובן לא היה זהב אמיתי, אלא מצופה זהב. והוא עשה עוד משהו, הם עשו עוד משהו, הם קנו מכונות בליסינג. שאז זה גם כן לא היה פופולרי, זה היה רק עסקים. והם התחילו לקנות מכונות בליסינג. ואז כאילו פתאום אתה רואה מישהו מהשכונה שלך נוסע בקדילק. אתה אומר, מאיפה יש לו כסף לקדילק? קדילק זה אוטו יקר. איך? שווה לי לעבוד איתו. כן, יום אחד גם לי יהיה קדילק. הכנופיות האלה בעצם גרמו לזה שהרבה, כל מי שהיה לו, כל מי שהיה שפוי וכאילו איש אגון וישר, עזב את האזור. ואז היה לך כאילו אזורים שלמים בתוך הרים, כאילו שכונות שלמות שהן הרוסות, כן? ארלם הייתה אי חורבות, זה היה נוראי. וזה אומר שיש לך בכל מקום מזריקים ובקבוקים שבורים, וכאילו אתה לא יכול להסתובב שם. בטח לא עם סניקרס. אז הסוחרי סמים התחילו לקנות טימברלנד, כי הם צריכים סולי אהבה.
אשכרה. וואו.
עכשיו הסוחרי סמים, אתה אומר, אוקיי, אבל זה לא הרבה אנשים, זה נכון, זה לא הרבה אנשים. אבל באותו זמן מה קרה? היה תרבות של דוקטור דרה, טופק, נכון? נוטוריוס ביג. מי הגיבורים שלהם? הגיבורים שלהם זה הפימפס והדרג דילרס, נכון? נכון? ההסלרס, הפליירס, נכון? עכשיו, ואז הוא צריך להתלבש כמוהם. אז הוא גם שם את השרשראות הגדולות וגם קעקועים וכו', והוא גם שם נועל נעלי טימברלנד. עכשיו, הם עולים לבמה עם טימברלנד, אף אחד לא שילם להם, והם עושים אנדוסמנט בחינם, כי זה הדמות, זה הקרקטר. ואז, אתה יודע, זה מתחיל לתפוס, ויש המחירות בטימברלנד עולות, והם לא מבינים למה אנשים בניו יורק, ובשיקגו, ובלוס אנג'לס קונים טימברלנד בכלל. זה לא מיועד להם, זה לחקלאים. והם רואים שהמחירות עולות, ועולות, ועולות. ואז פתאום הם רואים את הנעליים בקליפים של גנגסטרים, ומנכ״ל טימברלנד אומר להם, חבר'ה, כן, מספיק עם זה, תפסיקו להשתמש, זה לא מוצר בשבילכם. אנחנו נגד סמים, אנחנו נגד פשע, מה פתאום? הוא רצה להתנתק מהדבר הזה. ושנה אחרי זה הבורד אומר לו, חבוב, סתום את הפה. תשמע, הם צמחו בשנה אחת מ-300 מיליון דולר בשנה מכירות ל-1.2 מיליארד.
וואו.
והם לא עשו כלום. עכשיו, מה שקפיץ להם במת, את המחירות, זה שדוקטור דרי, וכמובן, מה שקפיץ להם את המחירות בצורה מדהימה, זה היה אמינם. טופק הוא שחור, כן? דוקטור דרי הוא שחור, אבל אמינם הוא לבן כמו, כמו 70% מהקהל, הקהל עם הכסף. ואז זה בסדר, נכון? אם אמינם נועל טימברלנד, אז גם אני יכול. עכשיו, כל האנשים האלה לא קיבלו כסף. הם לא, לא שילמו להם, עכשיו, קניה ווסט, נואל טימברלנד. למה? כי הוא, זה חלק מהעניין, זה כאילו המדים שלך. ואז המחירות שלך עולות ועולות, לא עשתה כלום. לחלוטין במקרה. עכשיו, הם כמובן הבינו את העניין, והתחילו לייצר נעליים יותר ויותר יקרות וכולי. הם ינפו את זה בצורה חכמה, עד שהם מכרו את החברה ב-2 מיליארד דולר. אבל כאילו הקטע הוא של מיתוג גם יכול לקרות במקרה.
וואו, אני פשוט לזרוק לך מדי פעם עיקרון שאני מכיר שאתה דיברת עליו, ואתה פשוט, משם תמשיך את האסוציאציות. אז זרקת את המושג הזה ככה בסוגריים, אבל מה זה חדשנות פסיכולוגית?
בגדול, אתה יכול לחדש דברים ברמה של המוצר עצמו, כן, שזה חדשנות פיזית, אני יכול לעשות את המוצר יותר מהיר, יותר יפה, יותר טוב, יותר מתקדם וכו' וכו', להוסיף לו פיצ'רים, ואני יכול גם לגרום לך להרגיש שהמוצר יותר טוב. כן, יש דוגמה קלאסית בעולם של משחות שיניים, יש מלא דוגמאות, כן, משחות שיניים זה תחום ממש טוב, בגלל שקשה נורא לעשות שם משהו. משחת שיניים לפני 100 שנה זה היה מוצר שכמעט לא השתמשו בו. למה? אם תשאל אנשים, יגידו לך, לא הייתה מודעות. ואז אני תמיד שואל אותם, רגע, אתה מכיר רופאים שמעשנים? בטח, אוקיי, וגם להם אין מודעות? יש להם מודעות יותר ממך. הם יודעים בדיוק מה זה עושה. כן, ומדי מעשנים. זאת אומרת, יש משהו אחר שעובד שם. כן, שאנחנו לא תמיד יודעים מה זה, אבל זה בערך קשור לזה שאנחנו חושבים רק במונחים של תוצאות. והתוצאות של הנזקים, או התוצאות החיוביות של צחצוח שיניים, או עישון, או דיאטה, או ספורט, הבעיה שהם לא מיידיות. אז אני חייב לייצר quick wins, שאנשים באותו רגע ירגישו שזה עובד. איך אני מייצר את זה? במשחת שיניים, מה שעשו, היה איש פרסום מאוד מפורסם, קוראים לו קלוד פרקינס. קלוד הופקינס, סליחה. הוא המציא משהו שנקרא scientific advertising וכולי. היום אתה מסתכל על זה ומגחך, כאילו יש שם דברים שממש לא הגיוניים ולא נכונים, אבל אז היה סופר מתקדם, ומה שהוא עשה טוב עם המשחת שיניים, הוא הוסיף שם שתי פונקציות. אחד, הוא גרם לזה להקציף. עכשיו, הקצפה לא עושה שום דבר. עכשיו, זה עבד כל כך טוב, שכל מוצר בבית שעוסק בניקיון מקציף. כן, גם המוצר של הפקת כלים, נכון, של המדיח, גם הפקת כביסה, גם הסבון שאתה מקציף, השמפו שלך, הכל מקציף. למה? כי זה עושה לנו הרגשה שמשהו קורה. הדבר השני ששמו זה הקטע של המנטה, שאתה אחרי זה מרגיש שהפה נקי, שהוא לא מסריח. עכשיו, הקטע של אם הפה מסריח או לא, זה יותר חשוב לנו מבריאות השיניים. איך יודעים את זה? תשאל כמה אנשים מחזיקים משחת שיניים ורשת שיניים בעבודה. אז אתה תגלה שכמעט אף אחד, כי זה אפילו נחשב חנוני כאילו לעשות את זה. אתה אומר, אוקיי, אבל אתם אוכלים בצהריים, נכון? אתה לא אמור אחרי האוכל לצחצח? בעיקרון כן, אבל... עכשיו תשאל אותו, אוקיי, יש לך עכשיו פגישה חשובה או דייט. אתה מצחצח שיניים לפני? בטח. נכון? אוקיי, אז מה חשוב לך יותר? הרבה יותר חשוב לי מהשיניים שלי, יותר חשוב לי מה אנשים חושבים עליי. שאנשים לא יעשו לי כזה, זה מסריח.
זה דרך אגב דוגמה מאוד טובה לפער הזה בין מה שאנשים אומרים למה שהם עושים. כי בעצם יגידו לך שהם צריכים שיניים בגלל...
הם יגידו לך, בטח.
ואז בפועל תראות הפעולה והיא אחרת.
עכשיו דה, לפעמים כאילו, אתה יכול לשאול בהרצאות וכולי, כמה אנשים פה... אכלו בחודש האחרון יותר מה שהם צריכים. ואתה שומע את כל הקהל מתגלגל משחוק. כי הם יודעים שהם אכלו יותר. עכשיו תשאל אותם, רואה, חודש הבא אתם תקפידו? כן, בטח. בטח, נקפיד, כמובן. כן, כמה אנשים פה מתכוונים עכשיו להתחיל לקרוא ספרים? כן, כולנו, כולנו. זה חשוב מאוד לקרוא ספרים. חשוב מאוד, אבל הנה נטפליקס, כן,
מעניין אותי לשמוע אותך בתור סופר, כי מקודם, עוד לפני שפתחנו את המיקרופון, דיברנו על זה שיש לך פה שלושה ספרים על השולחן שכתבת, ואתה אדם מאוד עסוק, אתה מייעץ להרבה חברות, ועובד בהמון פרויקטים, ושאלתי אותך, איך אתה מספיק לכתוב ספרים? ואמרת שיש לך שיטה.
כן, יש שיטה, אני מאוד מאמין בלייצר כאילו סיסטם כזה לדברים, ולמשל, כתיבה, הרי תחשוב על האימפולס. מה אינטואיטיבית אתה לוקח בעיין שלא מבין בכתיבה, ולא מבין איך כותבים ספרים, ולא מבין ב... דומר? בא לי לכתוב ספר, מה הוא יעשה? הוא יגיד, אז אני אסע לאיזה אי בודד, או שאני אקח איזה צימר, או איזה ביקטה בשוויץ, ואני אלך לשם לחודש שלם, ואני אכתוב ספר.
יותר מזה, אני אסגור שנה מהחיים ואני אכתוב.
זה הסוג של הזה. עכשיו, מה שקורה, שספר שיכתב ככה לא יהיה טוב.
למה?
כי אנחנו צריכים שרעיונות צריכים זמן הבשלה. יש את הקטע שאתה כותב את הרעיון פעם ראשונה, ואז אתה חוזר אליו, אתה שם אותו במגירה, הוא מתבשל, אתה פוגש מציאות חיים מסוימת, והרעיון נמצא אצלך בראש, בתודעה, ואתה, פתאום אתה מוצא ניואנסים. אתה אומר, כן, זה עובד, אבל לא פה. זה עובד ככה, אחרת כאן, וכו' וכו'. ואז אתה רואה את העומק בדברים. כן, בגלל זה, יש נגיד, יש אנשים שקוראים ספרים לא הרבה, אבל אלה שקוראים את הספרים שלי, הרבה פעמים חוזרים אליהם כמה פעמים, וכל פעם הם מוצאים שם משהו אחר. עכשיו, הספר לא השתנה, אני מבטיח לך. הם השתנו. הם פוגשו משהו אחר, פוגשו מציאות אחרת וכו'. והעניין, כדי לייצר עומק במוצר תוכן, אתה חייב שיהיה לך ניואנסים. ניואנסים לא קוראים בשבוע עבודה או בחודש עבודה, no way. גם אתה חושב שאתה יכול, אז נזכר בהצלחה, אבל זה לא יעבוד לך. המוצר אתה יכול לכתוב ספר, אבל הוא לא יהיה טוב. הוא לא יהיה עמוק, הוא לא יחזיק. וזה לא יהיה מוצר שתסתכל עליו עוד כמה שנים ותגיד, וואו, איזה עבודה עשיתי. בניגוד לזה, השיטה שלי אומרת, תכתוב פעם בשבוע, או תכתוב כל בוקר, או לא משנה, מה שנוח לך, או כל ערב.
מתי אתה כותב?
אני כותב בעיקרון, כאילו, יש לי את המינימום שלי, שזה פעם בשבוע. ואז אני מפרסם את זה בשבת בבוקר. עכשיו, יצרתי לעצמי קומיטמנט ציבורי. כן, יש אלפי אנשים שמחכים לפרסום הזה. אם אני לא מפרסם את זה עד 8:30, אני מתחיל לקבל הודעות נזיפה. כן, אנשים מחכים עם הקפה בבוקר, מחכים לדבר הזה. זאת אומרת, אני חייב להוציא את המוצר. אנשים גם מאוד ביקורתיים. הם לא מוכנים לקבל סתם סיפורים על החיים שלי או אנקדוטות או זה, הם רוצים תובנות, הם רוצים עומק, הם מאוד מאוד קשים איתי, מאוד תובנים, וזה טוב. וזה גם מכריח אותי כל השבוע להיות בתודעה של לרגע הזה שאני בו אני מציף את החומרים, ואז זה אומר שאני חייב לעשות משהו ממש ממש טוב. אז הרבה פעמים אני גם מתחיל לכתוב לפני, ואז אני משדרג את זה ומשפר את זה ומעבה את זה, ואז מקצץ ואז עורך. זאת אומרת, כשאתה מקבל טקסט לשבת בבוקר, זה לא משהו שמישהו ישב והבליח לכמה שניות, כתב וברח. זה משהו שעברתי לה הרבה מאוד פעמים.
שברת פעם את הרצף?
לא.
וואו.
לא.
כמה שנים אתה כבר עושה את
זה? אני עושה את זה, עכשיו זה 5 שנים ו4 חודשים.
טוב, ככה מפרסמים 3 ספרים, ב5 שנים, ועוד יש לך כנראה עוד
כל... יש לי סטוק לא יודע, אבל כל הרעיון זה שאני לא רוצה לפרסם כל דבר שאני כותב, אני רוצה לפרסם רק את ה-the best. רק את הדברים שהם, וכאילו, גם אני הרבה יותר קשה עם עצמי מאשר אנשים קשים איתי, כי תחשוב שרוב האנשים שקונים ספר, כן, דרך ה- 60% מהאנשים שקונים ספר לא פותחים אותו. 90% מי שפותח ספר לא עובר את הפרק הראשון. קריאה של ספר זה חוויה קשה. קוגניטיבית, זה מאמץ, זה לא כיף. עכשיו גם רוב הספרים כתובים, כן, הם עוסקים בכותב, ולא בקורא. עכשיו אתה רואה את זה, כאילו זה גם, זה כתוב באיזושהי תבנית של פעם כזה, והעניין, מה יש לך בהתחלה של ספר? Forward, כן, נכון? הקדמה. ומה יש בהקדמה הזאת? הוא מספר על איך הוא כתב את הספר, ולמה הוא כתב את הספר. מה אכפת לי? מה אכפת לי ממך? אכפת לי ממני? עכשיו, כשאני מתחיל את הספר, הוא עוסק בך הקורא. לא אכפת לי ממני, אני לא חשוב. כן, אני כלי. כן, מה, שאני מלמד סטורי טלינג, שאני עובד בסטורי טלינג, אני אומר ללקוחות או לתלמידים, כן, הסיפור עוסק בקהל, הוא לא עוסק בך. הוא מסופר באמצעותך, אבל הוא עוסק בקהל. אף אחד לא מעניין אותו מה אכלת ומה עשית. אם מעניין אותי מה אכלת ומה עשית, זה בגלל מה שזה אומר לי. לא אכפת לי ממך. עכשיו, זה אומר שאם אתה עכשיו מעלה תמונה באינסטגרם, שלך אוכל לארוחה, הדבר היחידי שזה מעניין אותי, כן, זה אם אני אלך לשם ויהיה לי טעים. לא אכפת לי ממך. עכשיו, כמובן שאתם שונים, אבל אנשים הרגילים זה ככה. כן? והקטע של, אז העבודה שלנו צריכה לעסוק כל הזמן, אני קורא לזה ניהול רגשי של הקורא, של השומע, של הקהל. כל הזמן שיהיה לו מעניין. יש עוד דבר שאני חושב שהוא כאילו הזכרנו אותו, והוא כאילו חשוב בעיניי לנהל מוצר, הקטע של ההיגיון מול חוסר היגיון. כן, דוגמה שאני מאוד מאוד אוהב, משתמש בה רורי סרטלנד הרבה, זה העניין של, אם היית רוצה לבנות מתחרה לקוקה קולה, מה היית עושה?
אני מכיר, טוב, קראתי, אני שמעת אותך מספיק, אז אני אשתוק.
אז כאילו, לכאורה זה המוצר, כאילו אתה, מה שניסו 100 שנה לעשות, זה לייצר קולה יותר טעימה, נכון? למכור את זה יותר בזול, ואולי לשים גם פחית יותר גדולה, שיתת value for money. בפועל, ב-20 שנה האחרונות, אני מסתכל על כל העולם, המשקה שגנב נתחיל שוק מקולה, כן, מחר משקה פחות טעים, כן, יותר יקר, בפחית יותר קטנה. כן, רדבול. עכשיו, זה נוגע למקום הזה של, כי יש לנו תפיסה, כן? חשיבה פסיכולוגית עוסקת באיך אנשים מפרשים את המציאות, לא מה המציאות. והעניין של, אני לא יודע מה המציאות, אבל אני יודע מה אני רואה. כן, ומה שאני רואה, אני רואה, אם הפחית קטנה, זה סימן שזה ממש חזק, ואסור לשתות הרבה. נכון? אם אתה ממש לא טוב, אז סימן שזה לא סתם משקה מתוק. זה יש בזה משהו אחר. אם זה יקר, סימן שיש שם חומרים ממש טובים. כן, כזה. ואז אני מפרש את זה בתור משהו שהוא, יש לו אפקט. תחשוב על זה בעולם של תרופות. כן? אם יש לי גלולה לבנה או אדומה, מה עובד יותר טוב? אדומה, ברור. מה זה משנה? מה זה משנה הצבע של הפלסטיק שעוטף את הגלולה? לא משנה, אבל בראש שלי זה כן משנה. בראש שלנו בתור אנשים. מה עובד יותר טוב? כדור או זריקה? זה תלוי בחומר הפעיל, אבל מבחינתנו זריקה, אין שאלה בכלל. ויש מלא דברים כאלה. שאתה, עכשיו, כל אחד בתחום שלו, אתה צריך להבין את הראש של אנשים, איך אנשים חושבים באוטומט, לא כששואלים אותם. כי כששואלים אותך, אתה, כן, התשובה, זה תלוי בעובדות, אני אבדוק את זה, אני צריך להתאם את זה. זה סתם בולשיט, כן? אתה שם עכשיו אבקת כביסה, ואתה שם עליה בפרסומת, שזה גם טוב לחוט הסביבה. אנשים אומרים, כן, זה לא מנקה לי. עכשיו, אני מכיר אנשים שממש התלוננו. כן, אני עושה מלא בדיקות כאלה, וזה, לא, אבל כאילו, מישהי אומרת לי, כן, אבל זה באמת לא ניקה. כן, ברור שתחשיבי ככה. כן, אבל העובדות הן אחרות. כן, אבל זה לא משנה מה העובדות, משנה מה את מרגישה, כי זה מה שקובע. מה את מרגישה? הם מכירים את הסיפור של ממרח השחר?
לא.
עם המיניונים?
לא.
אז יש, יש, יש סיפור מדהים, אני גם, אתם תקבלו גם, גם ויז'ואל, לא רק, זה, הצופים יצטרכו להסתפק בסיפור עצמו, והסיפור מדבר על זה ש... לפני 5 שנים היה ממרח השחר העולה, קרם מובחר למריחה, לכן זה בעיקר מטעם שוקולד, למרות שזה לא כתוב בשום מקום.
זה פאו וגם.
כן, אין בזה שוקולד, אבל זה בטעם שוקולד. והם עשו קידום מחירות לסרט של המיניונים, כן, הקודם, לא הנוכחי, לפני 5 שנים. ושמו מדבקה של, אתה רואים, מדבקה של מיניונים עם בננה, והמיניונים צוהלים על ה... זה מאוד יפה. וזה היה אמור להגדיל את המחירות, וזה אכן הגדיל את המחירות, אבל יום למחרת כבר התחילו בעיות. כן? היי, מדוע הטעם של השוקולד שונה? ולמה זה לא מצוין על האריזה? כן? ניסיתי כמה קופסות ולוודא שאני לא הוזה. כן? וראיתי שגם עוד אנשים שמו לב לשינוי הטעם. עכשיו, לא היה שום שינוי בטעם.
גם מישהי כתבה שיש לזה טעם לוואי של בננה, כי על התמונה רואים אותם מחזיקים בננות.
כן. עכשיו, אלפי אנשים... אלפים רבים של אנשים התלוננו על שינוי טעם, על טעם לוואי. ואין שום שינוי בטעם. עכשיו אנשים אומרים לך, אל תגיד לי, אני מרגיש. אני טעמתי ונתתי לילדים והם גם הרגישו את הטעם. עכשיו, כל מי שראה את האריזה הרגיש את הטעם.
איזה קטע.
ואנשים משוכנעים שהטעם שונה. ובסוף חברת השחר נאלצה לפצות אלפי אנשים על משהו שהוא עובדתית לא נכון.
על החוויה שלהם.
זה לא, הם התלוננו על משהו שהוא, שהוא, שהוא.
כן, היא כתבה, אין קשר בין הממרח שקנינו לממרח השחר. כן,
זה מוצר אחר מבחינת, זה ליקטתי כמה, כן, היו אלפים כאלה. כן, וזה, אנשים התקשרו לוויינט, והתקשרו לטלוויזיה, וזה חוצפה, וזה, תעשו עליהם תחקיר, הם שינו את המתכון בלי להגיד, וחוצפה, וזה, איך פגעתם בטעם של המוצר האהוב שלנו, וכמובן שהם לא היו מייזים. כן, זה לא, והם נלצו לפצות על משהו שהוא לא נכון.
וואו.
עכשיו, זה כל הקטע שאתה אומר, כן, אבל עובדה, ועובדה, ועובדה. אתה אומר, נשמע, מה עובדה? הנה, יש לך, אתה יודע, יש לך סקיטלס. כן, כולם אותו טעם. אתה אומר, נהלכן, אני אתן, מה אתה מדבר? הירוק חמצמץ. כן, באמת? עכשיו, אתה יודע, זה כמובן לא נכון, זה אותו טעם, אבל המוח מפרש את זה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, אבל גם יש כאילו עולם שלם של מחקרים על מסעדות, תפריטים. מסתבר שאם אתה קורא בתפריט והתפריט הוא מרובע, כן? אז האוכל יותר מלוח. אם האותיות עגולות, האוכל נהיה יותר מתוק. כן? אז אם אתה כותב תפריט קינוחים, תעגל את הטקסט ואז אנשים יהיה להם יותר מתוק. בלי שינוי באוכל עצמו. כאילו, יין, כן, אם יותר קל לקרוא את התווית, היין יותר טעים. כן, עכשיו, כמובן שהלחם זה לא עובד, אבל אנשים רגילים זה עובד. ויש מלא כאלה, אם המזלג שלי כבד, כן, יותר כבד, האוכל יותר טעים. אם אני אוכל על מפה, האוכל יותר טעים. כן, אם אני אוכל בצחת פלסטיק, האוכל פחות טעים. עכשיו, אותו אוכל בדיוק.
על התפיסה המשתנה.
כן, עכשיו, נגיד, יש לך את הדוגמה של קאטבורי, שהם הוציאו גרסה ל-100 שנה. אז הם עשו את ה... הם הפכו את הריבועים לעיגולים.
רגע, נתאר למאזינים, הם לא רואים את התמונה, כן. יש לנו פה את אותו שוקולד, אחד במלבנים, והשני במין צורה מעוגלת.
כן, הם עיגלו את הקצוות.
כן.
עכשיו, אנשים שתאמו את הדוגמה החדשה עם הקצוות המעוגלות, כאילו זה אמור לראות כמו אפסים כזה, כי זה חגיגות המאה. ו... זה היה להם יותר מתוק, התלוננו שזה זה, זה הרבה יותר מתוק. עכשיו, זה לא יותר מתוק, אבל הגול זה יותר מתוק. עכשיו, זה לא משנה מה העובדות, משנה מה אני מרגיש. יש לזה מלא דוגמאות.
שכנרתי לקחת שוקולד עד עכשיו, הצלחנו שעה וחצי, נכון, להימנע מזה, אבל כבר כל כך הרבה שיחות השוקולד, אז מה עדיף?
אל תיקח את השוקולד הכי הגול.
הכי הגול, זהו, האמת שזה,
אני מתנצל על
זה. זה היה תרגיל בזה, נכון? כמו מבחן המרשמלו, הושבת לנו פה שעה וחצי את זה.
עכשיו, יש קטע של זה, שדיברנו על מה זה סטורי טלינג וסטורי טריגר וכו'. אז סטורי טריגר הוא בא ואומר, אוקיי, יש לך תמונה בראש. אני אומר לך מילה מסוימת, אתה מדמיין דמות או סיטואציה. כן, נגיד, איך נראה גבר מצחיק?
שמנמן.
כן? זאת אומרת, אתה ישר מתאר מישהו שהוא לא מושך פיזית. נכון? עכשיו, איך נראית אישה טובה? לא יודע אם מותר להגיד עכשיו, עם כל ה-PC וזה, אבל בעיקרון שאני שואל אנשים בהרצאות, אתמול בערב שאלתי, חדר שלהם צהל, לא נראה טוב, כאילו. עכשיו, מייחסים להרבה מאוד תכונות לא טובות. אם אתה אומר עליה שהיא טובה, סימן שהיא כנראה גם לא חכמה, לא נראה טוב וכו'.
יש לה לב טוב.
כן, כזה, יש לה לב טוב. עכשיו, איך נראה גבר שהוא קצת סנוב? אני שואל, אנשים אמרו לי, האמת שהוא בטח מתלבש טוב, הוא כזה, הוא מחזיק מעצמו, אז הוא מטופח כזה, והוא נראה טוב, והוא חטוב, וכזה, הכל בסטייל, והוא גבוה, כזה רזה, חתיך, והוא גם לא מפלרטט עם כל אחת. זאת אומרת, הם תראו מישהו נורא נורא חיובי, כן? וכמובן, איך נראית אישה שהיא קצת ביצ'ית. וואו, 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 היא גם חכמה, והיא גם כוסית, וגם זה, ואתה אומר, שנייה, שנייה. מי אמר שהיא ביצ'ית? אלה שהיא נפנפה, נו מה הם יגידו? זאת אומרת, אנחנו באופן אוטומטי מדמיינים בן אדם שהוא נורא נורא נחשק. כן, גם בביצ'ית וגם בקצת סנוב. זאת אומרת, לקחת, אמרת משהו שלילי, כן, זה נקרא פגם אסטרטגי, כן, אמרת משהו שלילי ובעצם הבנתי מזה משהו חיובי. עכשיו, איך אני יכול להשתמש בזה בעולם השיווק? כן, אתן לכם דוגמה מעולמות של אתר סקי בארצות הברית, הוא שם במודעות שלו רק one star review, רק אנשים שיורדים על המקום. עכשיו, מה ההבדל בין, אתה יודע, בין שלושה כוכבים לכוכב אחד? מי שנותן לי שלושה כוכבים, זה בעם שיתאכזב מהשירות שלי. לעומת זאת, בן אדם שהגיע למקום, נתן לי כוכב אחד, זה בעם שלא היה צריך להגיע. זה לא כוכב שהוא ממש לא מתאים. כאילו זה מישהו ש... כאילו, אתה יודע, אם מישהו אומר לך, כן, כוכב אחד לספר שלך, אז אתה אומר, אוקיי, לא, לא צריך לקרוא את הספר הזה, זה לא רלוונטי לך. שלוש זה אומר שהספר לא טוב.
כן.
כן? עכשיו, מה הם עשו שם? אתה רואה את ה-one star review, ואתה רואה, כתוב שם, צריך לסגור את המקום הזה, המדרונות כל כך תלולים, שהרגשתי שאני גולש תוך, בתוך הרובה, סכנת נפשות, העצים כאלה קרובים, לא מומלץ, אל תתקרבו. והם שמים זה בפרסומת. כי אתה קורא את זה ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזה חובבן. אני לא חובבן.
אני לא
קורא. אני הרבה יותר טוב, אני שונה. אני... ועכשיו, היתרון בשימוש בטכניקה הזאת, שכשאני אומר משהו שלילי, אתה ישר מאמין. כשאני אומר משהו חיובי, אתה תוכיח. אתה אומר, יש לנו מוצר ממש טוב. תוכיח, למה האחרים לא טוב? וכשאתה אומר משהו שלילי, אנשים אוטומטית מאמינים לך. וזה היתרון של פגם אסטרטגי. אז אתה אומר, תשמע, המוצר שלי הוא מאוד מאוד יקר, הוא לא לכולם. אתה אומר, אוקיי, אז הוא בטח ממש טוב. אנחנו עושים את המתמטיקה הזאת בראש, ואתה אומר, אוקיי, קיבלתי את מה שלא טוב במוצר, הנה, זה הקאץ'. הבנתי? ועכשיו אני יודע לפרש את כל הסיטואציה, את כל השאר הסיפור. כן, זה הקטע של הגבר שהוא קצת סנוב. תתתי לך את כל מה שרע בו, ואז אתה כבר משלים את הסיפור לבד. מי האנשים שאני מכיר בעולם, זה נכון, pattern recognition, מי האנשים שאני מכיר שהם קצת סנובים? זה האנשים שהם נראים טוב, אחלה, מעולה. מי האנשים שהם מצחיקים? זה... מי המצחיק בבית ספר? מלך הכיתה? מלכת הכיתה? הבריון של הכיתה? האתלט של הכיתה? הגאון של הכיתה? לא. מי היה? ילד, ילד שהוא לא מושך פיזית, כן? והדרך שלו לקבל אהבה הייתה להיות מצחיק. אתה אומר, אוקיי... אז זה לא משנה עכשיו, הוא יכול להיות גבוה, יכול להיות נמוך, יכול להיות רזה או שמן, אבל הוא לא נראה טוב. אתה יודע את זה. הסיכוי שהוא יראה טוב הוא קלוש. כן, זה לא שבלתי אפשרי, אבל קלוש.
זה מזכיר קצת את ה... נכון, לאוטלי עכשיו פרסמו את כל התביעת משפטית נגדם. אוטלי, התחליף שיבולת שואל, ומועצת החלב עכשיו טובעת אותם על זה שהם השתמשו במילה, הם קראו לעצמם גלידה, כשהם לא גלידה, כי זה לא מחלב.
אוקיי.
ואז עכשיו פרסמו את כל התביעה המשפטית של מועצת החלב נגדם. אז מעניין במקשר הזה, זאת אומרת, זה שמה משהו רע, תביעה משפטית, אבל הם כאילו, כשלם, נכון, המותג שלהם קצת מרדני כזה, חותר תחת...
אני פחות מכיר אותם, אז לא יכול להגיב, אבל...
אז שווה, אני...
אני אכיר משהו שבזמנו עשו תביעה של נגד היינץ. ובעצם כאילו, ישראל זה המקום היחידי בעולם שהיינץ לא יכול למכור לעצמם קטשופ.
זה מרחק וניות, לא?
כן, מטבל, מטבל. כי יש להם, כאילו יש איזה, הם קבעו, יש תקן שלפחות 25% מהמטבל צריך להיות מהגווניות, והיינץ רק 22% או משהו כזה. אז זה לא נחשב קטשופ. עכשיו, החברה שהמציאה את הקטשופ היא לא קטשופ. כן, זה...
גדול.
אז זה יכול לקרות.
וואו. מה, אנחנו איך אנחנו? בוא נעשה איזה...
נראה לי איך הוא נקבע לפרק הבא.
זה הפרק הכי ארוך בתולדות מיינד דיזיין. זה צריך להגיד. גם אחרי העריכה שתום יעשה, אם הוא יעשה, נראה לי שמדהים.
לא נראה לי שיש מה להוריד.
אין מה לעשות, זה פליי.
כן. זה הפרק הכי ארוך, אנחנו נעשה פרק המשך, ואז פרק שלישי, פרק חמישי. אתה רוצה להיות שותף בפודקאסט? פשוט...
אשמח. וואו, מילים לסיום? לא, אין מה, טוב, לא, אז יפתח עכשיו עוד איזה פנדורה בוקס.
נראה לי משפט לסיום ממך, יש טיפ או משהו שאתה רוצה להשאיר את המאזינים איתו?
כאילו, אחד הדברים שאני, זה טיפ של רורי סאטרלנד, שאני מאוד מאוד אוהב, אני מאזין לו המון, ויש משפט שאני, שהוא אומר, תנסה דברים מוזרים. תנסה מלא דברים מוזרים, כאילו לפעמים זה יכול להיות משהו שכאילו לא קשור, משהו שלא אמור להשפיע, גודל שונה, עיצוב שונה של אריזה, מילה שהיא לא במקום. אחד הדברים למשל שמניסיון שלי בעבודה בסושיאל מדיה, כן, הייתה תקופה שבניתי קהילות גדולות למותגים שהם מורי השראה. מכירים כאילו את הספר, את הסיקרט, מכירים?
כן.
אז יש שם מייקל בקוויץ, אחד האנשים שמעורבים בסיקרט, אז זה הלקוח שלי. יש את אושו בהודו, שזה גם כן סוג גורו כזה, אז גם טיפלתי להם בקהילה, טיפלתי במנטורס צ'אנל, בניתי קהילה מ-2,000 אנשים ל-2 מיליון אנשים, בשימוש בתוכן בלבד. ומה שגיליתי שם, משהו מאוד מעניין, שלמשל, אם אתה עכשיו לוקח, whatever, לא משנה איזה משפט, נגיד, כן, מה שלומכם היום? ואני כותב עוד, תגידו, פסיק, מה שלומכם היום? סימן שאלה. כן? הוא יעבוד 30% יותר טוב. למה? כי הכנסת פסיק. עכשיו, אם אתה מכניס סימני פיסוק, זה עובד משמעותית יותר טוב מאשר בלי סימני פיסוק. לפעמים שווה לך להכניס גם שגיאה. שגיאת הקלדה או שגיאת כתיב, וזה זה גם, כי הרבה אנשים שלא מגיבים כן יגיבו. יש נגיד, תן דוגמה, אפשר לכתוב, לפעמים חשוב להיות כנה. עכשיו, בעברית צריך להגיד, יש לומר כן. עכשיו, אם תאמר כן, 90% מהאנשים לא יבינו מה אתה רוצה, כי כן זה גם כן, וזה מבלבל נורא, ורוב האנשים משתמשים במילה כנה. עכשיו, אם אתה משתמש במילה כנה, במדיה חברתית, אתה תקבל עשרות תגובות מאנשים צדקדים, שקוראים, יש לי שטוב כן, מצוין, תודה רבה, עשית לי אינגייג'מנט. כן, עכשיו, אתה משתמש בתגובות שלהם. השתמשתי בזה גם למשל, שבניתי קהילות לאנשים שמתעסקים בספורט. אז היינו מפרסמים את הפוסטים, מתזמינים אותם לשעה 7:30 בבוקר, וקודם, לכל האנשים שעושים כרגע ספורט, עכשיו, למה אתה עושה ב7:30? כי יש המון אנשים שעושים ספורט ב6 בבוקר. או 5 בבוקר, או whatever, ואז הם נורא נורא מתלהבים, אני כבר אחרי, אני כבר אחרי מקלחת. עכשיו, באמת, לא ידעתי, כן? או נגיד, אם רציתי לכתוב משהו שקשור לדייטינג, אני אפרסם אותו לא בשעות העומס, אלא דווקא ב1 בלילה. למה? כי אם אדוני נמצא ב1 בלילה באינטרנט, כנראה שיש לו בעיות בזוגיות, נכון? או שאין לו זוגיות. אין לך סיבה להיות באינטרנט ב1 בלילה, אם הכל בסדר. אז, כאילו, אז העניין זה למנף את הדברים האלה, דרך דברים קטנים, וכאילו, תעשה weird things, תעשה טעויות, תעשה שגיאות, תוסיף סימני פיסוק, תנסה, נגיד, לשים מספרים, אז, נגיד, אנשים אוהבים לשים 5 ו-10. 5 ו-10 זה מספרים נוראים, כי הם overused. זאת אומרת, כאילו, גם אם יש לך 5 דברים שהם באמת 5 דברים, כאילו, אל תכתוב 5 דברים, תכתוב 6 דברים, או תכתוב 4 דברים.
3 דברים.
כן, 3 דברים, אבל כאילו, קודם כל, עדיף לא 5 ו-10, ועדיף מאוד, כדאי מאוד להשתמש במספר שהוא אי-זוגי על פני זוגי. למה? לא יודעים, לא יודעים, אבל זה עובד.
זה גם מאוד נכון בצלחות של מנות במסעדות פאר, נשים מספר אי-זוגי של...
אנחנו אוהבים דברים אי-זוגיים, יש לנו איזה קטע כזה במוח, לא ברור למה, אבל זה עובד. עכשיו, יש מלא דברים שאנחנו לא יודעים למה הם עובדים, כן, כל התורה של צ'לדיני, תחשבו על זה, זה בן אדם שהלך וראה מה אנשים עושים, ואז עשה הנדסה לאחור של התיאוריה של זה. הוא לא ידע מראש מה יעבוד, כן, גם יש תיאוריה שמאוד פופולרית באסטרטגיה שנקראת Blue Ocean Strategy, זה לא עובד קדימה. כן, כאילו, אין כמעט דוגמאות שזה כן עובד קדימה, שזה נורא נורא מוזר, כאילו, בהתחשב בכמה התיאוריה הזאת פופולרית בקרב חברות מובילות עוד. אבל בדיעבד זה תמיד מספיר. בדיעבד זה עובד פגז. זה מדהים, זה סופר, אתה מרגיש נורא חכם שאתה מסביר, אבל קדימה זה בתור מרשם מה לעשות, נוראי. אז כאילו צריך לשים לב גם מהקטע שאנחנו נורא עסוקים בלשמע חכמים, בלהצדיק את התחלוצות שלנו וכולי, הרבה מאוד טסטינג לעשות.
טסטים ולחשוב מוזר, לחשוב שונה, לפעמים לחשוב הפוך ולחשוב אוטומט.
וכאילו אולי...
לחשוב לאט ולחשוב מהר.
אתמול שאל אותי לקוח, תגיד מה עדיף כזה או כזה, אמרתי לו, שמע, אני חייב להגיד לך, אולי זה קלקל את הרושם עליי, אבל אני לא כזה חכם. בוא נשאל, בוא נבדוק, בוא נעשה טסטינג. ופשוט לבדוק, כאילו, הרבה מאוד ענווה. זה משהו שלמדתי עם המדיה חברתית, שאתה מנסה דברים, ופעם לקחתי איזה פוסט אחד, שהוא היה נראה לי נחמד. הוא, כאילו, שיתפו אותו 330 אלף איש.
שיתפו?
330 אלף איש שיתפו תוכן.
מה היה?
זה היה גלויה שדיברה על הגדרה של עושר. מה זה עושר? What is happiness? עכשיו, זה הגיע ל-16 מיליון איש, אורגני. וואו. עכשיו, אני הסתכלתי על הדבר הזה, ואני אומר, כאילו, בסדר, זה שלי, מה שנקרא, מגניב לי, אבל אני לא יודע מה קרה פה. לא לי מושג איך זה קרה.
היום אתה עדיין לא יודע להגיד איך זה קרה?
אני לא יודע איך זה קרה. עכשיו, שתבין, כאילו, עשיתי עוד כל מיני כאלה דברים שהגיעו להרבה מאוד אנשים, וחשיפות של מיליונים, וגם בישראל, תוכן בעברית, שהוא יותר מוגבל בחשיפה שלו, שגם כאילו דברים שהגיעו למאות אלפי אנשים. כן, לפני כמה חודשים עשיתי עם לקוח כמה כאלה של כמה פוסטים של בלינקדאין שהגיעו ל הגענו לארבעה פוסטים של קרוב ל בוא נגע, הממוצע היה 400 אלף איש, 400 חשיפות, אורגני לחלוטין. עכשיו, זה אני יודע איך קרה, כן? אבל ההוא של ה-16 מיליון, אין לי מושג. ואני גם קל נורא לקחת קרדיט ולהגיד, זה הכישרון שלי. אני לא מאמין בזה. אני אוהב כאילו לדעת להסביר, ואם אני לא יודע להסביר, אז אני אומר, אוקיי, זה מזל, או משהו שם קרה, או איזה אלגוריתם שתגע.
אולי את הפרק, שאנחנו פרסים את הפרק הזה עם אליאב, ניקח את הפוסט הזה, פשוט נשים את זה ביחד, ואנחנו לא יודעים למה זה עובד, אבל זה כנראה עובד.
יאללה, אמן ונגיע למיליונים של צפיות.
גם על 400 אלף אנחנו חותמים, נראה לי, לא?
לקחתי. וואו, תודה רבה.
מרתק.
בשמחה.
היה מרתק. אנחנו צריכים לעשות פרק המשך, יש פה 1,000 תובנות, אני לא יודע איך אני הולך לערוך את הפרק הזה.
אני מתנצל.
משאיר אותו כמו שהוא.
אני אשים פחות.
ואת הפוסט נראה לי, אני לא, ניתן לך לכתוב אותו. ואז אני לא צריך לעשות כלום, נכון?
כן.
תודה.
טוב, אני אערוך אותו.
עם שגיאת כתיב בהתחלה.
שגיאת כתיב, מספר חיזוקים, בסדר, לקחתי. וואו.
תודה על ההזנה, ונתראה בפרקים הבאים.
תודה, אליה. תודה, טוב, זה היה ספיצ'לס.
ולא לשכוח, ללמוד 3 דברים מדי שבוע.
חשוב. יאללה, ביי.